הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
פעלה בצומת התשבי שבצפון לפיזור כ-50 מפגינים שהביאו מחאה על תנאי מעצרם וחקירתם של העצורים בפרשת דומה, ועקבה לחקירה כ-18 בני אדם. הפגנה נוספת במחאה על התנהלות השבק בפרשת דומה נערכה הערב בכניסה לירושלים, סמוך לגשר המיתרים, שם עקבה המשטרה לחקירה 3 בני אדם. את הידיעות מסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. אלפים משתתפים בהפגנת העדה החרדית ברחוב מלכי ישראל בירושלים במחאה על חוק הגיוס המתוקן. כמה מהרבנים שהשתתפו באירוע ביצעו קריאה בבגדיהם ונשאו שיחות חיזוק ומוסר נגד גזרת הגיוס. כמה מהפגינים שהתקהלו סביב ניידת משטרה בשולי ההפגנה הורחקו ממנה בסיוע גז מדמיע, אך למעט מקרה בודד זה לא נרשמו אירועים חריגים במחאת העדה החרדית על תיקון חוק הגיוס. כתבנו מציין כי משטרת ירושלים סגרה לתנועה את רחוב מלכי ישראל בבירה והרחובות הסמוכים שיפתחו בהדרגה אחרי סיום ההפגנה באזור. שר האוצר כחלון ויושב ראש ההסתדרות ניסן קורן החלו בשעה האחרונה בפגישה נוספת שמטרתה למנוע את השבתת המגזר הציבורי החל ממחר ב-6 בבוקר. גם בית הדין לעבודה מנסה למצוא פתרונות שימנעו את השביתה. משרדי האוצר והחינוך, מרכז השלטון המקומי ועיריות 3 הערים הגדולות ירושלים, תל אביב וחיפה הגישו היום לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בקשה לצווי מניעה נגד השביתה המתוכננת למחר של ארגון המורים והסתדרות המורים. אם לא יושג הסכם בין ההסתדרות לאוצר עד מחר בשעה 6 בבוקר, תפתח ההסתדרות בשביתה שתשתק את רוב הפעילות במדינה, כולל תחבורה ציבורית, נמלים, בתי חולים, שדות תעופה, משרדי ממשלה, שירותים ציבוריים חיוניים נוספים וחלק ממוסדות החינוך והמעונות ברחבי הארץ. מלך ירדן אבדאללה דחה פגישה עם בכיר חמאס משעל והודיע כי הוא מעדיף לפוגשו בנסיבות נוחות יותר כהגדרתו. אוקראינה הודיעה כי הושגה הפסקת אש חדשה עם המורדים תומכי רוסיה הפועלים במזרח המדינה. משטרת טורקיה פיזרה בכוח הפגנה של אלפי בני אדם במזרח המדינה שמחו על העוצר הצבאי המוטל על המורדים הכורדים. מועצת הביטחון של האום אישרה הצעה קוראת לצדדים הנלחמים בסוריה לאפשר העברה מיידית של סיוע הומניטרי למיליוני אזרחים סורים הזקוקים לכך. את הידיעות מסר כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה בהיר וקריר, מחר מעונן חלקית עד נאה, בחמישי צפויה התקררות קלה ובשישי ושבת יוסיף להיות נאה ולא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
עד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
93.8 FM כל חי בית מדרש לאקטואליה הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, יום שלישי בשבוע, 10 וכמה דקות, מוצאי 10 בטבת, ואני חושב שגם נצטרך להתייחס ליום הזה, אי אפשר להתעלם. לילה טוב, הרב נויגרשל.
לילה טוב, ערב טוב.
ושירה בשורות טובות, נאמר גם כן תודות לצוות שלנו, רועי קנטן, סגי פרלמוטר ודוד קליגר, והמאזינים שלנו כמובן, ואנחנו עוסקים עדיין בערב הזה בכמה נושאים שעסקנו בשבועות האחרונים. ונפתח, אני חושב, קשה עדיין למלט מהנושא הרפורמי קונסרבטיבי שהעסיק אותנו ומעסיק אותנו בתקופות האחרונות, וזה עם הסיפור של נפתלי בנט שביקר שם, הוא הגיב, הרב לאו הגיב לו, הוא הגיב לו, בקיצור, היה הלוך חזור, אבל זה כבר חרג משם.
תראה, זה מצד אחד צריך להודות לכל אלה שעושים כל מיני דברים שלא בסמכות, שמעלים את הנושא הזה כל פעם לדיון ונותנים לנו הזדמנות לחזור ולהסביר את הסכנות הגדולות שנשקפות לעתידו של העם היהודי מהתנועות הללו, המעודדות באופן רשמי למחצה לשליל של רביעה, או באופן בלתי רשמי, מה שמסוכן יותר, התבוללות וניתוק מערכי יהדות. הבעיה היא שתי בעיה, בעיה טכנית קטנה, שברגע שאדם מגיב וזועק מכאב ומתבטא בחריפות, במקום לבוא ולומר, הרי האדם הזה בדרך כלל לא מגיב כל כך בחריפות, אם הוא מגיב בחריפות כנראה שמשהו כואב לו מאוד, מתחילים להתבטא האם הביטויים שלו היו פוליטיקלי קורקט או לא. וזה קשקוש אחד גדול. הביטויים היו עדינים באופן למה שצריך היה לזעוק. גם אם זה לא מקובל לעמוד ולצעוק בצורה כזאת. כי מדובר פה באי הבנה יסודית של אדם את תפקידו, וככל שהוא עוטה על עצמו הילה יותר גדולה, כך האחריות המוטלת על כתפיו כלפי, מצד עצמו וכלפי העולם, צריכה להיות בהתאם ולא לפעול בצורה הפוכה.
זה ביחס למה שבנט אמר.
נכון. בנט וריבלין, שניהם כאחד. כל אחד ואחד במקומו הוא, חברו יחד והעלו את הסילוף של התנועות הללו אל הדיון הציבורי. צריך לדעת שיש הבדל אחד בין הרפורמים לקונסרבטיבים, והוא שבעוד שהרפורמים לא מנסים לעטות על עצמם שום מסכה הלכתית, הקונסרבטיבים עושים את זה כל מיני דברים פסבדו הלכתיים שאין להם שחר. הם, אתן דוגמה למשל. פרופסור קירשנבאום מביא בספרו שהוא היה, תוך כדי שהוא למד בישיבת תורה ודעת כאדם כבר בוגר, הוא גם עבד ולימד בסמינר התיאולוגי של הקונסרבטיבים. ושם הוא היה אצל פרופסור פינקלשטיין, שהיה אחד מעמודי התווך של התנועה הקונסרבטיבית של כנסת הרבנים. הוא היה מראשי כנסת הרבנים של התנועה הקונסרבטיבית. והוא, הפרופסור קירשנבאום, התמנה להיות זה שמטפל בענייני עגונות. מגיעות נשים שכבר מגורשות מבחינת הגירושין האמריקאים הפורמליים, ורוצות גט מבעליהם. והבעלים לא רוצים לתת מסיבות כאלה או אחרות. אז פרופסור קירשנבאום טיפל בזה. הוא מספר סיפור כזה, שהייתה אישה אחת שביקשה גט מבעלה, ובעלה לא רצה לתת גט. וכשבעלה סוף סוף היה מוכן לתת גט, לא מצאו אותה.
את האישה.
התחקו על עקבותיה, התברר שהיא נמצאת בירח דבש בפורטו ריקו. מה ירח דבש? היא התחתנה לפני יומיים. איך היא התחתנה בלי גט? התחתנה בלי גט. רבי רפורמי הסיר אותה בלי גט למישהו אחר. כשהיא חזרה מפורטו ריקו...
עוד היה לו איזה נימוק, אני מקווה.
כן, הרפורמים לא מצליחים גט בכלל. מספיק הדיבורס האמריקאי. הרפורמים לא מצליחים גט בכלל. ברגע שאדם התחתן ולו גם כדת משה וישראל. עבר את התהליך הפורמלי האמריקאי, הוא נחשב בעיני הרפורמים כמגורש, אפילו שהאישה הזאת היא אשת איש לכל דבריה, הם יחתנו אותה, והילדים שיוולדו יהיו ממזרים לחלוטין, לפי כל קנה מידה, וזה לא אכפת להם, זה הדרך שלהם. כשבאה האישה, הוא שאל אותה, למה התחתנת בלי גט? תקשיב טוב לתשובה. אז אמרה, הרבי הקונסרבטיבי שלי אמר לי שהוא לא יכול לעזור לי, והוא ימדיץ לי לפנות לרבי רפורמי. אתם מבינים את הצביעות? הרבי הקונסרבטיבי לא מחתן בלי גט, אבל הוא נותן לה עצה איך להתחתן, כשהוא יודע שגם לפי שיטתו הרי עם ארבע ממזרים. זה יותר חמור מהרפורמי. הרפורמי מחתן כי הוא חושב שלא צריך גט בכלל, אבל הוא יודע שבלי גט הילדים יהיו ממזרים, אבל הוא מייעץ לה להתחתן אצל רבי רפורמי. אבל העיקרון הוא מאוד פשוט. הקונסרבטיבים מחתנים כהן עם גרושה. הקונסרבטיבים
זה עוד עבירה קטנה, אני חושב, כהן וגרושה.
נכון. איזה קטנה?
זה מהעבירות הלא חמורות שלהם.
הם עוברים על כל התורה כולה. העניין הוא שיש פסק הלכה שמתיר לחתן כהן וגרושה. מצד הוראת שעה של היום, כדי למנוע התבוללות. כלומר, כל מיני דברים שנותנים לזה ציור כמו הלכתי, ואין לזה שום שחר הלכתי, והכותבים את הפסקי ההלכה הזאת, הם אינם, אין להם מושג איך כותבים פסק ההלכה גם כן. ושבת, הם החליטו שאין שום איסור להפעיל חשמל בשבת בשום צורה שלא תהיה. לבוא במכוניות לבתי כנסת בשעה שזה, שאין דרך אחרת, מותר. הבעיה היא שהם יוצרים לכל זה איזה מין גוון כאילו הלכתי, מין שפה מעין הלכתית הם יוצרים, זה פשוט...
אבל השר בנט, הרב נגר של השר בנט לא אומר שהוא לא מבין את זה, למרות שאני, בין השורות אפשר להבחין בכך שהוא חולק, וגם אנחנו רואים את זה בציונות הדתית, שיש איזושהי סלחנות למה שקוראים הרפורמים והקונסרבטיביים, זה לא כזה טרייף, לא כזה פסול, הם באים וטוענים, צריך לקרב כל יהודי כשמדובר ביהודי, וזה לא בא לתת הכרה באף אחד, לא, צריך לקרב אותם. איך נקרב אותם אם לא נקרב אותם בצורה הזו? שאלתי את בנט שבוע שעבר אגב בראיון, הוא אומר לי, תשמע, בן הירה בלי בית ספר קונסרבטיבי, סליחה, בן הירה עם בית ספר קונסרבטיבי לכזה בלי, אני איפה שיש משהו.
יש פסק הלכה של הרב סולובייצ'יק, שאם בן אדם אין לו איפה לשמוע תקיעת שופר בראש השנה, אלא בבית תפילה קונסרבטיבי, שלא ישמע תקיעת שופר ולא ילך לשם. מה פשר ההלכה הזאת? שנשיא התאחדות המזרחי בארצות הברית, הרב סולובייצ'יק, פסק למישהו שבא לשאול אותו. האדם הזה לא ישמע תקיעת שופר בראש השנה.
אגב, הרבר של שכטר שנחשב לממשיכו בארצות הברית אוכף בדעות דומות לחלוטין.
בוודאי. הרבר של שכטר הוא יהודי אורתודוקסי, מדגדק על קלה כבחמורה.
בוודאי.
והוא ממשיך בדרכי רבו. בלי ספק. בוודאי שזה ככה. כל מי שמכיר ונמצא בצד השני חושב ככה. ולמה? לקרב את היהודים בוודאי. העניין הוא האם אנחנו צריכים לנהוג בסלחנות לתופעה, לתנועה ולראשיה. הרי התנועות הללו וראשיהן, הדבר היחיד שהם עושים, זה שהם גוזלים מהאנשים החוטאים את הזכות לנקיפות מצפון. כשאדם חילוני מתחתן עם גויה, יש את כל הסיכוי שעל משכבו בלילות משהו מקרקר בליבו. איך עשיתי דבר כזה? אבל אם יש רבי, שלפי דעתו הוא רבי, שנתן לזה את מלוא האישור, אז אין לו אפילו שום סיכוי שיהיו לו נקיפות מצפון אפילו. כי הוא היה בסדר, הרי זה רבי, זה רבי וזה רבי. אני שאלתי פעם איזה רפורמי אחד, תגיד לי, למה טהרת המשפחה מיושן? שמירת שבת כהלכתה מיושן. שני ימים של ראש השנה מיושן, אתם עושים רק יום אחד. לצום ביום כיפור מיושן. רק התואר רב לא מיושן? תקרא לעצמך, אני יודע מה...
שינו את זה מרב לרבי. צ'יף.
תקרא לעצמך גנרל. תאר לעצמך שבן אדם היה פותח צבא פרטי במדינת ישראל ומחלק תארים ודרגות והיה קורא לעצמו אלוף.
פרטי.
רב אלוף.
או בית משפט פרטי.
כן. ולכן מדובר פה באנשים שמרבים פסולים וממזרים. כמו שסיפרתי שבוע שעבר עם הסיפור מהעדר הגט של אותה אם של אותה בחורה בשיקגו. יש סיפורים כאלה לאלפים. לאלפים. ולכן צריך לבוא ולומר, כל יהודי בעולם הוא יהודי וכולם מוזמנים ללמוד תורה, כל אחד איש לפי אוכלו כמה שיותר, אבל גם אם פסוק אחד הוא ילמד, אנחנו נקבל אותו באהבה. אבל התנועות הללו אינן תנועות של דת יהודית. אם הם היו מציגות את עצמם כתנועות שמפיצות פולקלור יהודי, לא הייתה לנו בעיה עם זה. אבל ברגע שהם אומרים שזה דת יהודית, במה זה דת? אני סיפרתי פה שבלוס אנג'לס היה רבי קונסרבטיבי שהודיע בסקופ, בסרוויס של פסח, שלא מעמד הר סיני ולא יציאת מצרים לא היו ולא נבראו כעובדות היסטוריות עפר לפיו. אז מה כל המצוות הללו? אז ברור שכל המצוות הללו קל לשנות אותם. אני הייתי בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הוזמנתי על ידי הפרופסור מנחם בן ססון, שהיה ראש הוועדה לתחילת עבודתה בכנסת, באותה כנסת שהייתה חדשה, לתת הרצאה בנושא ידעת ומדינה.
תקופת ממשלת קדימה.
וכן, והיו שם נציגים, כל מיני אנשים שאוהדים את הרפורמים, את הקונסרבטיבים, והרפורמים הקונסרבטיביים מאוד נוח להם. הם באים ומדברים בשם הסובלנות, בשם אהבת ישראל. הנה יש פה אישה אגונה, היא מסכנה. למה שלא נחליט שהיא לא הייתה נשואה, וניתן לה להינשא עוד פעם? הרי למה לא ללכת לקראתה, היא כל כך מסכנה? ואני בא, אומר, לא, יעקב הדין תאר, זה נשמע לא טוב. אז אמרתי להם ככה. רב שמעון שבב אמר פעם לרבוי קונזרבטיבי בבולטימור, ששאל אותו, למה אתה כל הזמן נאבק נגדנו? הרי אנחנו כל כך דומים, you are traditional, I'm traditional, אתה מסורתי, אני מסורתי. אמר לו, רב שמעון שבב, אנחנו לא דומים בכלל. אתה מסורתי, אני לא. אתה מקיים את המצוות אותן אלו שאתה מקיים, out of being traditional, מתוך שאתה מסורתי. איזה מין הרגשת לב כזאת, מין רגישות כזאת.
לא בגלל מחויבות.
נוסטלגיה. אני מקיים את המצוות לא בגלל שאני מסורתי, לא בגלל שהאבותיי הקימו את המצוות בלבד או בעיקר, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא נמצא אצלי במשרד, אצלי בחדר, ומצווה אותי היום, אשר אנוכי מצווך היום. עכשיו תבין את ההבדל, תבינו את ההבדל בינינו. הרפורמים והקונסרבטיבים יש להם איזושהי מסורת נוסטלגית. ברור שאם מצד אחד יש איזושהי נוסטלגיה, זה כמו, זה בדיוק כמו גפילט פיש והמאכלים של אמא. אם מצד אחד עומד הגפיל תפיש, ומצד שני עומדת אישה שאם תוותר על הגפיל תפיש, היא תנצל מהסבל שלה, אתה תהיה אכזרי אם לא תוותר עליו. אתם תהיו אכזריים אם אתם לא תוותרו על המצוות בשביל להציל אישה מהגינותה. כי המצוות אצלכם זה בסך הכל מסורת. זה בסך הכל tradition. אבל אצלנו האלוקים עמד וציווה אותי היום בחדר. ומי כמוהו יודע לרחם. אז הוא אומר לי, תשמע, הרחמים הכי גדולים זה לעמוד ולהתעקש על גט כמו שצריך. יש פה, זה בכלל... עכשיו, מה שקורה הוא שצריך לעמוד ולקרוא לרבני הציונות הזאת.
זהו, כי פה בדיוק בנקודה הזו הזכרת את הרבנים, ואני רוצה לשאול על הרבנים, תרשה לי לשאול. אני שומע הרבנים מהציונות הדתית, מצד אחד אני קורא גם כמה מהם שמדברים על האסון הגדול לעם היהודי שיצרו התנועות הללו, הרפורמיות והקונסרבטיביות, בהתבוללות וכן הלאה. אני לא אמנה את שמותיהם, אבל למשל הרב שמואל אליהו, קראתי מאמר שלו באחד הימים האחרונים, ועוד אחרים. מצד שני, הם מעניקים את הגיבוי שנפתלי בנט דורש. מצד שלישי, כששאלתי את נפתלי בנט בשבוע שעבר, התייעצת עם רב לפני שנפגשת עם אותם קונסרבטיבים שם? אז הוא אומר, אני לא מתייעץ עם רבנים, אנחנו בשונה מהמפלגות החרדיות, מהח"כים החרדים לא מתייעצים, וזו השאלה על כלפי הרבנים בציונות הדתית. כך היא דרכה של תורה או פוליטיקה או ציבוריות דתית, לא שואלים רבנים בנושאים כל כך חשובים, במיוחד שהדעה שלכם, הרבנים, היא נגד הרפורמים והקונסרבטיבים.
את השאלה הזאת, על השאלה הזאת אני לא אוכל לענות, כי זה צריך לפנות אליהם. אני לא יודע אם אני מבין אותם. אני יעדיף להעמיד את הדברים בצורה כזאת. בין אלה שמעיזים להתקנות, רבני הציונות הדתית, יש כאלה שכבר עברו את הרוביקון וצעדו צעדים רבים לכיוון הקונזרבטיבי והרפורמי, חלקם בהנהגותיהם וחלקם בחנופותיהם.
רגע, בוא נעשה סדר. לא הרב שמואל אליהו ולא
לא,
רבנים
לא, חליל, חליל,
חרדים חרדלי, מה שנקרא.
אני אומר, בין הרבנים המעיזים לכנות את עצמם רבני הציונות הדתית, יש כאלה, אני חוזר עוד פעם, בין הרבנים המעיזים לכנות את עצמם רבני הציונות הדתית, יש כאלה, והם לא רבים.
כלומר, אתה מתערב בציונות הדתית ואומר להם מי רב, מי לא רב.
עוד מעט, עוד מעט. אני חוזר עוד פעם לתחילת המשפט, זה נורא חשוב להגדיר את הדברים.
אלה שמעיזים לכנות עצמם רבנים.
עוד פעם, תן לי להגיד את המשפט בשלמותו. בין הרבנים המעיזים לשייך את עצמם לרבני הציונות הדתית, יש כאלה שכבר עברו את הקו האדום לכיוון הקונזרבטיבי.
נמנה שמות של רבנים כאלה?
לא.
או שכאלה שמעיזים לכנות את עצמם רבנים?
לא נמנה שמות, כל אחד ישים את עצמו איפה שהוא רוצה. ויש כאלה שעשו את זה, שעברו את הקו האדום בפועל, גם בהנהגותיהם, על ידי שממנים נשים לתפקידים, על ידי שבבתי הכנסת שלהם נשים אומרות קדיש ושרות. יש כאלה ברבני הציונות הדתית שעברו את הקו האדום לכיוון הקונסרבטיבי. חלקם בפועל על ידי כל מיני הנהגות שהם הנהיגו, שזה ממש ממש על הגבול, כמו התייחסות לנשים בקהילה הרביות וכדומה. ויש כאלה שאומנם לא עברו את הקו האדום בפועל, אבל הם מדברים בשבחם, או לפחות בצורה מאוד סובלנית כלפיהם. אבל הרוב המכריע של רבני הציונות הדתית, וכמדומני כל הדמויות המרכזיות ברבני הציונות הדתית, הם מדברים בחריפות רבה בסגנון שאנחנו מדברים כל הזמן. והם נמצאים בגוון שבו היו רבני ישראל לאורך כל השנים בתחום הזה.
לא שומעים אותם כמעט, אבל
ולכן אני קורא לכל אותם רבנים, אם זה הרב שמואל אליהו, אם זה אחרים, לא הם נשמות, כי אחר כך אלה שלא הם, לא מניתי אותם יכעסו, צאו ואמרו את הדברים בצורה ברורה, כי כך אתם הרי חושבים. אמרו את הדברים בצורה ברורה, כי כשהרב נויר שלא אומר את זה, אין לזה משמעות אצל אותם אלה שהם הצון שלכם, שהם שומעי לקחכם. ואלה שהציבור החרדי...
אבל אתה יודע, הרב נויר שלא, שאתה מעצבן אותם, מעצבן לא מעט אנשים בציונות הדתית, כשאתה אומר להם את זה, ואומר להם שאותם אנשים, אנחנו לא מדברים על שמות של רבנים, אבל כאלה שאליהם אתה מתכוון, שמעיזים לכנות את עצמם רבנים, אתה בעצם אומר להם את מי לבחור כרב, או הרב שלהם לא רב.
לא, לא, אני לא... כולם יודעים למי אני מתכוון. ואלה שהם הרבנים שלהם, והם תומכים עם אלה, לא ישמעו לי. ואני לא מדבר עליהם. אני מדבר על... אני פונה בקריאה לאחרים. אני פונה בקריאה לאלה שחושבים כמוני. כמוני. אני לא צד בעניין. לאלה שחושבים פה כמו כל גדולי ישראל. החל מיירה במסעתנו וקלה ברב סולובייצ'יק, כל גווני הקשת הפוליטית בעניין הזה של רפורמים וקונזרבטיבים, שיקומו ויגידו את הדברים בצורה ברורה, זה הכל.
כן, טוב, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה לפרסומת, נשוב לעניינים אחרים שקשורים לא לרפורמים וקונזרבטיבים, אבל כן לציבור הזה, לציונות הדתית, בהיבט אחר לגמרי, במה שמסיר בתקופה האחרונה את ה... את המדינה כאן ואת הציונות הדתית. פרסומת שווים מיד.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל. יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס, מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, 20:00 כאן בקול חי. כנס משנה חיים, בהנחיה דוקטור טובי בראונינג, י"ד טבת עד כ"ו טבת, 5-7 בינואר, גני התערוכה תל אביב. להרשמה 03-687-2330, או באתר עוצמת הרכות. כנס משנה חיים, נכס לכל החיים. כשאתה שולח מסרון SMS בעת נהיגה, אתה לא באמת ברכב, אתה לא מרוכז, מגיב בפתאומיות. אתה מסכן את החיים שלך ושל הסובבים אותך. וכל זה בשביל כמה מילים? מה עושים? מתאפקים ושולחים מסרון רק בגמר הנסיעה. מילים יכולות להרוג. אם נוהגים, לא מסמסים. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il. המדריך החרדי במבצע ענק לשלושה ימים בלבד. לרגל סוף שנת המס, הזמן פרסום, קבל שניים ותרוויח פעמיים. התקשר עכשיו לפני שההטבה תתמסמס. 02-53-50-500. המדריך החרדי, פרסום שעובד בשבילך.
מצאתי, להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב-תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תהנו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה.
אני בוחר מרכז הישגים.
לאנשי קבע וגמלאים, מימון על ידי משרד הביטחון, בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
סקר דעת קהל בעבור המבחן של המדינה בדק ומצא. 3 מכל 4 בעלי דעה בחרו דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום 5 הקרוב ב7 בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
ביום רביעי ב-11 בלילה ישיב הרב שמעון בן טוב שליטה, נשיא מוסדות דור ודור, בנו וממשיך דרכו של צדיק המזוזות רבי משה בן טוב זצל, לשאלות המאזינים בנושא משפחה, בריאות, ילדים, פרנסה, שלמות הבית היהודי, מזוזות ועוד.
אנחנו דוגלים במה שמור אבי לימד אותנו, אנחנו כותבים את השם בתוך כדי כתיבה, אז אם יש ישועות אז אפשר בעזרת השם להסתייע.
עוצו עצה, יום רביעי, 11 בלילה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן.
אנחנו שוב כאן, ואני רוצה לדבר איתך, הרב מויגרשל, על סיפור הטרור. סיפור הטרור, תמיד מייחסים אותו לפלסטינים, למחבלים, אבל הארץ רוגשת בתקופה האחרונה עם עצורי פרשת דומה, ודומה, למי שלא זוכר, יורדי דומה, יש מי שמכנה את זה, אלמונים, עדיין לא ברור ולא יודעים מי הם, פגעו במשפחת דוואו שבכפר ערבי, כמה מבני המשפחה נהרגו, מייחסים את זה למה שמכונה היום תג מחיר, שצעירים יהודים לכאורה ביצעו. יש כמה עצורים, הם מעונים, כך לטענת בני משפחותיהם ועורכי דינם, במרתפי השבק. עכשיו, כל הנושא הזה הוא נושא של חדשות, של תוכניות אקטואליה. יש שאלה שמזדקרת בסיפור הזה, כשמתייחסים לחשודים בטרור יהודי, ולהבדיל לאלה שחשודים בטרור כלפי יהודים. צריך לעשות הבדלה בין לבין?
תראה, אני שמעתי את דבריו של חבר הכנסת בצלאל, איך קוראים לו, לא זוכר.
סמוטריץ'.
כן. בהבחנה שהוא עשה, ואני מוכרח לומר שהסכמתי עם כל מילה שהוא אומר.
שטרור יהודי הוא לא טרור?
לא, לא, הסמנטיקה הזאת היא סמנטיקה מיותרת לגמרי. לא צריך את הסמנטיקה בכלל. מתייחסים לכל מיני ביטויים כאילו הם הלכה למשה מסיני. זה מזכיר לי שזה אדם שנכנס לבית המדרש פעם ראשונה ושמע כמה ביטויים בארמית. שמע שיעור מראש הישיבה ומאוד התפעל, ניגש לראש הישיבה ואמר לו, ראש הישיבה, שיעור היה ממש מרפסין איגרה. שהוא התכוון לומר שזה נהדר, והביטויים מרפסין איגרה משמעותו הפוכה לגמרי. הביטויים הללו, התחביב להכניס דברים לתוך סד של מושגים שנוצרו אתמול, מיותר לגמרי. בוא ולא לא נכנה את הדברים בכל מיני שמות שהפכו להיות למושגים. נקרא לילד, לדברים עצמם בשמותיהם. כשמדובר על ערבים שפוגעים באזרחי מדינת ישראל, מדובר באנשים שהם אויבים מוצהרים, ובמלחמה צריך להתנהג כמו במלחמה. אתה לא יכול לבוא ולתת לאדם שמצהיר תחת כל, מעל כל גבעה ותחת כל מיקרופון רענן שהוא רוצה להרוג אותך, אתה לא יכול לתת לו מסילת ישרים שילמד ויהיה יותר מוסרי.
בהלכה ידוע שאיסף שונא ליעקב,
איסף שונא ליעקב לא רלוונטי כי מדובר בישמעאלים, כבר שאלו אותי את זה, בלי קשר. אני מדבר על מלחמה בין הפיליפינים לאונטוטוטים. עזוב, בוא נצא מהאקטואליה שלנו. כשיש שני עמים שיש לכל אחד מהם צבא והם לוחמים זה בזה, אז צריך לדעת שמדובר פה במלחמה בין שני אויבים.
אוקיי, אז אם מחר יוכח שהצעירים היהודים האלה שחשודים בביצוע המעשים החמורים האלה אכן עשו את זה, איך נכנה אותם? איך נתייחס אליהם?
הצעירים היהודים שעשו את המעשה הזה,
אם יוכח כמובן שעשו,
הם לא מייצגים שום דבר חוץ מאשר את עצמם. ברגע שמדובר בצבא של מדינה, או בצבא שפועל מטעם ארגון שהוא כמו מדינה, מטעם גוף שהוא אויב שלך, והוא נתמך על ידי הגוף הזה, אז זה דבר אחד. ברגע שמדובר בקבוצה של צעירים שאין גוף, לא בימין ולא בשמאל ולא בלמעלה ולא בלמטה, שאומר אנחנו תומכים בהריגת ערבים שלא מאיימים עלינו, בשריפת בתים של משפחות של ערבים, אין מישהו בעולם שאומר שתומך, אין אף יהודי שאומר שתומך בדבר הזה. ממילא מדובר במעשים פרטיים של אנשים שצריכים לתפוס אותם ולדון אותם. לאנשים הללו יש גם דין רודף, כי הם מעוררים את נותנים בידי האויב כל מיני כלים נגדנו, חוץ מעצם המעשה הזה שהוא ראוי לכל גינוי. אבל מדובר באנשים פרטיים שעשו מעשה. זה הבדל עצום מה שמדובר באנשים שבאים בשם קבוצות שמצהירות כל הזמן, החל מהרשות הפלסטינאית, דרך אנשי החמאס, דרך אנשי רצועת עזה, דרך איראן, דרך הדאש, דרך הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, כולל שתיקתם של רבים מהאחרים מערביי ישראל, שאף פעם לא גינו דברים כאלה, לבין הקבוצה שנניח שעשתה מעשה, שכל מי שיש לו פה מגנה את זה. די. ממילא כל הניסיון לעשות השוואה זה פשוט, זה עצמו רדיפה אחרי עם ישראל.
טוב,
מעין שוברים שתיקה.
אוקיי, אז לא נשווה, אסור להשוות, אין השוואה, אין ספק בכך. אבל
עכשיו לגבי גופו של עניין,
בדיוק,
אני לא יודע, ואני אומר עוד פעם, ואני לא יודע, אין בידי את האינפורמציה, ואני לא נוהג להביע דעה על דברים קונקרטיים כשאין בידי את האינפורמציה המאמנת. לא יודע מה שהיה שם,
אף אחד מאיתנו לא יודע, וזה בחקירה, אבל היה, ואולי מישהו מהצעירים האלה, אתה יודע מה, לא הם עשו את זה, לא תפסו את הצעירים הנכונים, את האחראים למעשה, יש מישהו אחר וזה יהודי. בהנחה שזה כך, איך צריך להתייחס לזה? ואנחנו, והיינו כבר בסרט הזה בעבר, נתקלנו במקרים חמורים כאלה.
אני שוב חוזר אומר, אני לא יודע. ואני לא יודע בגלל שאני לא נמצא, לא דיברתי עם אף אחד מחוקרי השב"כ לשאול אם הם עשו ולמה הם עשו. לא דיברתי עם מי שנתן את ההוראה. אלה הם גם כן מנועים מלהביע את דעתם בתקשורת, ולכן כל הוויכוח, מבחינתי, אני לא יכול להיות מישהו שאני לא מביע את דעתם.
אולי אני אשאל שאלה אחרת. איך מגיעים למצב כזה שחושדים באנשים שיעשו דברים כאלה? איפה החינוך?
תראה, זה שאלה קשה. ויהודי תמיד צריך ללכת על הקו הדק הזה. שמצד אחד יהודי ודם זה שני דברים הפוכים לגמרי. מצד שני, הבא להורגך השכם להורגו. וההליכה על החבל הדק הזה היא האלף בית שחינכו פה דורות של לוחמים. וצריך לומר בהצלחה שאין דומה לה בעולם. שאין דומה לה בעולם. וזה כל מי שיסתכם מנקודה מבט אובייקטיבית יגיד את זה, גם אם נכון סיפור זה או אחר שמסמן לחשים מאחורי הגב, אבל כמי שקצת למד כמה וכמה עשרות ספרים על מלחמת העולם השנייה, אני יכול להגיד שבשום צד, של שום צבא מהצבאות שלחמו שם, לא נהגו כפי שנוהגים פה. במיוחד שמצד, לאור העובדה שמצד שני עומדים אויבים שההתעללות היא במשנתם האלמנטרית. אז לכן כל ההצגת, הרי יש פה משהו מתמם בכל העניין. מצד אחד אומרים, תשמע, זה שמדינת ישראל חוקרת כל כך ברצינות אירוע אחד שקרה, אירוע נורא אחד שקרה, זה יכול מראה, כל העולם רואה את מוסריותה של ארץ ישראל. אבל יש פה התממות, משום שבעולם לא מציגים את זה ככה. בעולם מציגים את זה, הנה, תראה, אם אפילו הם כבר חוקרים, מי יודע מה עוד יש מאחורי זה. ואז מגיעים למסקנה ההפוכה. ולכן, לפי דעתי, שוב אנחנו חוזרים לסוגיה שאף אחד לא יקבל את דבריי, אני חושב שכל הדיון היה צריך להיות הרחק מהזרקורים. והטיפול באלה שאשמים היה צריך להיות הרחק מהזרקורים. ו... וצריך היה לתת להם עונשים כאלה שירתיעו את כל מי שיעלה בדעתו אי פעם לעשות דבר כזה בעבר, אבל הרחק מאוד מן הזרקורים. אלא ששם הרחק מן הזרקורים צריך שיהיו מנגנוני הגנה, כי אם זה הרחק מהזרקורים, יכולים גם כן לעשות לחפים מפשע מצד העצורים דברים אשר לא יעשו. צריך למצוא מסגרת שכל הדברים הללו משני הצדדים יעשו הרחק מאוד מהזרקורים, ואז יש סיכוי שיגיעו להכרעות ענייניות.
טוב, נושא מאוד רגיש, צריך מאוד בזהירות, כי למה הוא רגיש? כי אומות העולם מסתכלים עלינו, נכון. על העם היהודי, כמה אנחנו, יש את הביטוי של צדיקים מדקדקים מכתם כחוט השערה, אז עם העם היהודי שמצהיר, והוא אכן כזה, מוסרי ביותר, בכל הפרמטרים, מצפים ממנו למקסימום מוסריות, גם בנושאים כאלה. אז נכון שהבעל להורג לך השכם להורגו, אבל כשמדובר באנשים שלא באים להרוג בפועל, אנשים שישנים בבית בלילה, אני לא חושב שיש להם דין של הבעל להורג לך.
ברור, לא דיברנו על זה, בוודאי.
וכמובן, כל הנושא של התגרות באומות שגם נכנס לתוך העניין הזה, אם וכאשר מתברר שיהודים עושים פעולות כאלה חמורות, ואני לא מאמין שיש מישהו שבכלל יכול להזדהות עם כאלה מעשים. אחרי הנושא מאוד זהיר, מאוד רגיש, צריך מאוד ברגישות ובזהירות. אבל אני חושב שהכל מתחיל בחינוך. חינוך, חינוך. טוב, נעשה הפסקה נוספת ומיד נשוב לעוד כמה עניינים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל. חמש חברותות באולפן, מאות מתחרים מהבית. מי יזכה בפרס הגדול בשווי 4,000 שקלים? ביד הלשון, שעשועון שמירת הלשון של בזק וכל חי. והשבוע, תוכנית נשים בהגשת יעל איבר. חמישי הקרוב בשעה 5 אחר הצהריים, כאן בכל חי. הודעה משמחת לציבור הרחב. ניתן להיפגש עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושא שלום בית וחינוך ילדים, ובכל בעיה בענייני אמונה. לתאום פגישה בלבד, חייגו 054-846-1113, 054-846-1113.
כולם נפגשים בחמשושליים בירושלים. שבת בירושלים באווירה קסומה ובמחירים אטרקטיביים. שבת חזנות, ציורים, תערוכות ומופעים לכל המשפחה. אז בואו לשבת לירושלים ותענו מלילה שני ב-50% הנחה במגוון מלונות. מקסימום ירושלים זה מינימום יומיים. המדריך החרדי במבצע ענק לשלושה ימים בלבד. לרגל סוף שנת המס, הזמן פרסום, קבל שניים ותרוויח פעמיים. התקשר עכשיו לפני שההטבה תתמסמס. 02-53-50-500. המדריך החרדי, פרסום שעובד בשבילך.
הידעת? מי שהשקיע בנפט $1,640 הרוויח תוך פחות מחודש יותר $14,000. גם אתם רוצים לדעת על הנכסים החמים שיהפכו להזדמנות הבאה שלכם? חייגו עכשיו לפריים ברוקר והיו שותפים להצלחה. פריים ברוקר, אמינות, ליווי וביטחון. חייגו כוכבית 3886. בסר 3 בני ברק. עקב עומס הפניות הרב, המוקד יהיה פתוח עד השעה 10 בערב. התקשרו עכשיו והיו שותפים להצלחה.
שומעים את זה? זה הבשר העסיסי שמחכה לכם במסעדה היהודית גורמה. חדש, המסעדה היהודית גורמה, מסעדת בשרים בחשרות הרב לנדו שליטה, חוויה קולינרית בחשרות מעודרת, מנות משובחות, אווירה נעימה ושירות מושלם. המסעדה היהודית גורמה, רחוב כנרת 4 מול מגדלי בשר 3. הבשר כבר על הגריל, למה אתם מחכים?
תנחום, אתה שומע? מה רובי? תקשיב תנחום, יש בעיה. יש ילדים שחוששים שהם לא יוכלו להשיג את חבורת תרי"ג בחנויות.
אז למה הם לא מצטרפים למנויים?
אתה צודק תנחום.
אתה זוכר איך מצטרפים?
ברור, 0722-79-6666.
תחזור שוב.
0722-79-6666.
וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
חבורת ישראל וגדי, חבורת תרי"ג.
גלובס ישווה את מחיריהם של סמארטפונים מובילים בחברות הסלולר למחיריהם ברשתות אחרות. הבדיקה מגלה כי ברוב המקרים מחסני חשמל היא הרשת הזולה ביותר.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
יודע מה ההבדל בין חכם לנבון?
לא, אבל אני יודע מה עושה משקיע שהוא גם חכם וגם נבון.
מה?
רוכש קרקע ב-59,000 שקלים בלבד.
מה? איפה?
סמוך לירושלים, רק 15 דקות מירושלים.
מעולה! הקרקע בבעלות המנהל או פרטית בטאבו?
הטוב ביותר, קרקע פרטית בטאבו, שהממשלה החליטה לייעד לבנייה.
יחידות קרקע בהליכי הפשרה רק ב-59,000 שקלים. עורך הדין המלווה את הפרויקט דורון ניר צבי. הזדרזו לפני שהמחיר יעלה. קרן ירושלים המאוחדת.
כוכבית 256 7, כוכבית 2567.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן.
היום היה עשרה בטבת, צום שכבר הסתיים לפני קרוב לשש שעות, אבל רישומו עדיין כאן. זה לא רק היום שבשרשרת ימי הקורות העיתים שלנו עם חורבן בית המקדש, גם הפכו אותו לפני לא מעט שנים ליום הקדיש הכללי לזכר הנספים בשואה. על מה יותר צריך להתמקד ביום הזה כשמדברים?
היום הזה הוא יום קצת מוזר. מצד אחד, 17 בתמוז זה היום שבו נבקעו החומות, ויש להניח שבאותו יום נהרגו הרבה מאוד יהודים גם על ידי האויב שבקע ונכנס פנימה וכבר נמצא בפנים אל פנים מול האנשים, האנשים והטף שבתוך ירושלים. בתשעה באב נחרבו בתי המקדש. בצום גדליה נרצח המנהיג האחרון של שארית הפליטה שנשארה בארץ ישראל. בעשרה בטבת למעשה בפועל לא קרה כלום. התחיל המצור. בתוך ירושלים, תאר לך יום ראשון של מצור. אנשים יש להם מאגרי מזון, אנשים יש להם מחלי מים ענקים. הם ממשיכים את העסקים כרגיל. התוצאות של המצור מתחילות לבוא לידי ביטוי שבועות לאחר מכן. עכשיו, אלה שאינם ערים מספיק, מה הם אומרים? אכול ושתוק עם אחר נמות, בינתיים אין שום דבר, אני לא שם לב ולא מתעורר. אלה שרואים למרחוק רואים שכאן מתחיל הכל. ובאמת, למרות שמצד אחד בעשרה בטבת עצמו, בזמנו בירושלים עוד לא הרגישו כלום, עשרה בטבת נחשב לצום הכי חמור, שמבחינה מסוימת אפילו יותר מתשעה באב.
נכון, אם היה נופל בשבת, היו צמים.
אם היה נופל בשבת, כתוב בהלכה, היו צמים בשבת. כי זה ההתחלה, והכל הולך אחרי השורש. פה נמצאת ההתחלה שממנה לא נרפאינו. גם בית שני שנבנה לא שחזר את מה שהיה בבית ראשון, והזקנים שראו את בית ראשון היו בוכים בזמן חורבן, בזמן הקמת בית שני, חנוכת בית שני, כמו שכתוב בספר עזרא ונחמיה. וממילא גם החורבן של בית שני הוא מתחיל בעשרה בטבת של בית ראשון. וכל מה שקרה לאחר מכן. עכשיו, יום הקדש הכללי, גם הוא אין לו משמעות היום, כמו שהיה לפני 40 שנה. היינו נכנסים לבית כנסת בעשר בטבת, והיינו רואים ש
70-80%
אומרים קדיש. כי לכל אחד היה איזה קרוב משפחה שנרצח ולא ידוע בדיוק מתי. אז צירפו את הקדיש לעשר בטבת, וזה דבר לכאורה שהיה נכון לעשות. כי בזמנו שאלו את החזוני שהאם לקבוע יום לזכר השואה, והחזוני שמאוד כעס. הוא אמר, הרעיון שיש בידינו היום, כשאין נבואה, אין רוח הקודש, סמכות לקבוע יום לדורות, הוא רעיון שמשמיט את הקרקע מהימים שכן קבעו, שכאילו גם הם היו בדרגה שלנו כשקבעו את חנוכה, את פורים וכן הלאה, תשעה באב וכן הלאה. ולכן הוא התנגד לקביעת יום בכלל. אבל אני חושב שגם החזוני, וגם החתם סופר, כשדיבר על כל מיני ימי חג שמנסים להמציא, כמו הוא דיבר בחריפות נגד ההילולה של רק בעומר במירון, הוא אומר, אין לנו סמכות להמציא דברים חדשים. החתם סופר
בשביל... כבר אז דיברו על זה?
דבר. מה?
כבר אז דיברו על ההילולה במירון.
כן, כן. זה, ההילולה במירון התחילה בתקופת הארי הקדוש, והחתם סופר מאוד התנגד. אז יש גישה, גישה של החזוני, שלא קובעים יום חדש. אבל לצרף ליום קיים, זה אולי כן, כי הרי גם בתשעה באב, כשמדפדפים בספרי הקינות, רואים שגדולי ישראל שהיו ברי הכי, צירפו קינות על גזרות תתנו וגזרות רנו, ועל מסעי הצלב, ועל כל מיני דברים שקרו, צירפו לתשעה באב. צירפו לתשעה באב, א', כי זה יום קיים, וצרפו לתשע באב, כי הכל מתגלגל מן החורבן. ולכן לצרף לעשרה בטבת את יום הקדיש על זה, אלה שמותם לא נודע, זה כאילו אומרים, נכון שיום מותם הספציפי לא נודע, אבל הכל התחיל בעשרה בטבת. ולכן זה גם יום להגיד עליהם קדיש. יש פה גם מעין ההתרסה כנגד הפגנה שקטה, לא הייתי אומר התרסה, אבל הפגנה שקטה כנגד קביעת יום השואה והגבורה בחבזיין בניסן, שנבחר כמדומני בגלל איזה קונטציה למרד גטו ורשה, ואולי בגלל שזה בדיוק באמצע, היה באמצע המרד שהתחיל בתתוו.
ולכן קבעו את זה היום?
ולכן קבעו את היום, עם המילה גבורה בצירוף לשואה, כשהגבורה אז התייחסה לגבורת הלוחמים.
בגטו.
והלוחמים היו באמת מעטים מספור, בסך הכל מתוך 11 מיליון יהודים שהיו באירופה, שכולם היו במסגרת של מה שנקרא שואה, היו בכל אירופה אנשים בודדים שיכלו להילחם. וכותב הרב אהרונסון, תדעו לכם, כותב את זה בעלי מרורות, מי שיכול היה להילחם, נלחם, ומי שלא נלחם, זה רק בגלל שהוא לא יכול היה להילחם. ולא יכול היה להילחם בדרך כלל זה בגלל החולשה והרעב, אבל גם בגלל שחששו מאנשים קולקטיביים, שאתה תילחם, תראה עירייה אחת באקדח, לא תשיג כלום, והגרמנים יארגו 1,000 איש סביבך, כנקם. ולא רק זה, צריך לזכור שכשהצ'כים רצחו את ריינרד היידריך, הקימו ל...
מי הוא היה אגב?
ריינרד היידריך היה סגנו של הימלר, והוא היה נחשב כמי שעתיד להמשיך את היטלר. הוא היה האדם שלא היה כמוהו מבין ההנהגה הנאצית סמל לארי הגזעי. בעוד שהיטלר היה שחור שיער, וגבלס היה רזה ונמוך ובעל נמום, והיידריך היה איש יפה תואר, אתלט, עם גוף אתלטי, בלונדיני, גבה קומה. הדמות הארית הגזעית, הוא היה גם כן מאוד אינטליגנטי. הוא היה מאוד מוזיקלי גם כן, ידע לנגן היטב על כינור. הוא היה... אכזרי שאין דומה לו. הוא היה זה שניהל את הישיבה בטירת ונזה בינואר 1942, כשדובר על תוכנית הפתרון הסופי. וכשהוא נרצח על ידי הצ'כים, המחתרת הצ'כית, אז הגרמנים קודם כל מחקו את הכפר לידיצה, שעל יד הכפר הזה במקרה עברה המכונית בשעה שהוא נרצח. אבל את עיקר הנקמה הם לקחו מהיהודים, למרות שהיהודים לא היו מעורבים בהריגתו של היידריך. והכריזו על מבצע ריינהרד, שבמסגרתו הקימו 3 מחנות השמדה. מחנה טרבלינקה בו נרצחו 850 אלף יהודים, מחנה סובבור בו נרצחו 250,000 יהודים, ומחנה בלז'ץ בו נרצחו 650 אלף יהודים. אז זה מה שאומר הרב אהרונסון, מי שלא לחם סימן שלא יכול היה להילחם. עכשיו פרימו לוי כותב דבר עוד יותר חשוב, הוא אומר, תדעו לכם, כל מי שהשתתף במרידות למיניהם לא היה מהתחתית, לא היה מהשכבה של המוני העם שנמקו ברעב. הם לא יכלו לחשוב על מרידה. מי שחשב על מרידה, זה תמיד היו האנשים שהיו על יד אוכל. הם אכלו טוב, היה להם נעליים שלמות, וישנו טוב. אז היה להם יכולת לחשוב על מרידה. ורואים את זה, מורדי גטו ורשה. כולם היו מוזנים יותר טוב מסתם אנשי הגטו, אומר פרימו לוי. מורדי טרבלינקה, אנשי הזונדר קומנדו באושוויץ בירקנאו, כולם היו במצב גופני יותר טוב מהכלל של 95% של האסירים. ולכן לבוא ולהציב את הלוחמים כסמל של השואה, זה דבר שהוא עיוות ההיסטוריה. היו מעט מאוד לוחמים, אנחנו לא מבקרים את מעשיהם, בין המרידות היו כאלה שגרמו להצלת חיי אדם, כמו המרד
בחבלינקה. היו בהם גם כן שומרי מצוות, היו שאינם, לא תמיד היה על פי דעת תורה, לפעמים אולי כן שאלו רבנים. קשה לי...
היו כל מיני, וזאת הייתה תגובה, ומי שלא היה שם, אין לו סמכות מוסרית לדון, לא לכאן ולא לשם. אני רק בא ומדבר על העובדות. על העובדות אפשר לדבר גם מבחוץ.
אבל מה שאמרת, שאם לפני 40 שנה 70% מהמתפללים ביום הזה היום עם קדיש, והיום זה הולך ומתמעט, עצוב לחשוב מה יהיה בעוד 10, 20, 30 שנה.
תראה, זה עצוב וזה טבעי, הרי הסיבה שמתמעט, שזה דרכו של עולם, אנשים מתבגרים, אנשים והדורות מתחלפים, וזה מה שהיום אין אף אחד שיש לו איזה קרוב להגיד עליו קדיש מאלה שנהרגו בחורבן בית ראשון. בקושי יש כאלה שיכולים, שעדיין זוכרים מישהו מחורבן בית שני. כן? זה דרך הטבע. כן. אנשים מתחלפים ו...
אבל אתה יודע, אולי שאלה בהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על הדור הצעיר, הדור המבוגר, שאלה של... לזכור את השואה ולהנחיל את זה לדור הבא, אנחנו שומעים את זה לא מעט, צריך לדבר על זה ולהזכיר ולהכיר את זה, כי הדור, הנוער של היום לא ממש יודע מה היה שם, הוא יודע שהייתה שואה, הוא בקושי מכיר סבתא שהייתה שם, אם היא עוד חיה, וכן הלאה. צריך להנחיל את זה לדור הצעיר? את מה שהיה שם? או שזה גם לא חינוכי?
זה נושא רחב מאוד, ודאי שצריך. יש פתגם של וייטהייד שאומר שמי שלא לומד מההיסטוריה צריך לעבור אותה שוב. הקדוש ברוך הוא אומר, לשווי קטי את בניים, מוסר לא לקח, הוא צריך ללמוד את הנושא בלי ספק.
אם אנחנו לזכור... לומדים בתנך את כל מאורעות עם ישראל, נכון. ולו כדי שניקח...
נכון. עכשיו, מה שאני תמיד אומר על האנשים שבאים איתי לפולין, זה שהם האנשים האחרונים שעוד שומעים את הדברים ממישהו שחי אותם. כי למרות שאני לא הייתי בשואה, כי אני קצת צעיר מדי בשביל זה, אבל אני גדלתי בתוך זה. ואני חי את המאורעות. אלה מתלמידיי שמובילים מסעות מפול לפולין, זה המרצים הצעירים של הערכים שמובילים מסעות לפולין, זה כבר אנשים שעושים את זה בצורה שכלית יותר.
וזה הדור השלישי כבר.
זה כבר הדור השלישי, זה כבר אנשים שעושים את זה בצורה שכלית יותר. וזה מה שיהיה צריך להיות. למשל, כל המדריכים של יד ושם שעוברים קורסים, זה אנשים שעברו קורסים ולמדו את הדברים. אחד עושה את זה יותר ברגישות ואחד עוד יותר ברגישות, אבל כולם עושים את זה כמי שלמד את הנושא. ומעטים מאוד נשארו שעושים את זה כמי שחי את הנושא.
אבל אין ספק אגב שמי שלא ראה מקרוב או יד ושם או פולין לא יבין כשהוא קורא את ספרי השואה או כשהוא שומע מהסבתא או מהסבא משהו
שהיה שם. אין שום דמיון. יד ושם זה מוזיאון, פולין זה מקום שבו כל דמי אחינו זועקים מן האדמה והנשמות עדיין מרחפות שם במקום למי שבאמת יש לו יכולת להרגיש לשמוע את כל השתיקה. רבי יצחק קונו אומר, מה שכתוב מי כמוך באילמים, באילים השם, שדרשו חזן מי כמוך באילמים השם, אומר רבי יצחק קוטנר, שכשהרב מלמד את תלמידו המובהק דברי מחשבה והגות, התלמיד מבין אותו בגלל שהוא מכיר את דרכו של הרב. אבל כשהרב חושב לעצמו ושותק, הוא חושב דברים עמוקים יותר ממה שהוא מסוגל להגיד. תלמיד שמסוגל להבין את דברי הרב בשעה שהוא שותק, יבין דברים עמוקים יותר. השתיקה, מי כמוך באילמים השם, כל הדממה זועק כל כך למי שבאמת הכשיר את הלב להרגיש ולהבין שזה דברים שאי אפשר לעשות אותם מבחוץ, רק שם במקום.
כן, טוב, שיהיו הדברים האלה, הקטנטנים האלה, אפילו לא דברי תורה, אבל שהם יהיו לעילוי נשמתם ביום שאמרו עליהם קדיש. נסיים בכך את תוכניתנו, בית מדרש לאקטואליה לשבוע. תודה רבה רב נויגר של...
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב, תודה גם לצוות שלנו, לסגי פרלמוטר, לרוי קנטן, לדוד קליקר, לכם מאזינים. אפשר לשלוח לנו מהלך כל השבוע בקשות לנושאים שאלו כאן לדיון במייל bk@strudel93fm.co.il. לילה טוב, בשורות טובות.
FM, כל חי. הרשות השנייה מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
בעולם מקביל.
בעולם מקביל תינוקות מחזירים את הוריהם מהעבודה. בעולם מקביל תושבי אומן טסים לישראל.
בעולם מקביל.
בעולם מקביל מוצרי חלב לא מכילים חלבון, ב-12, ויטמין A, אבץ, מגנזיום וסידן. אבל בעולם שלנו הם כן. מוצרי חלב לבריאות. מוגש מטעם מועצת החלב.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי! מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
המדריך החרדי במבצע ענק לשלושה ימים בלבד. לרגל סוף שנת המס, הזמן פרסום, קבל שניים ותרוויח פעמיים. התקשר עכשיו לפני שההטבה תתמסמס. 02-53-50-500. המדריך החרדי, פרסום שעובד בשבילך.
חורף קר, מבצעים חמים. עכשיו בזול בשפע, מבצעים שווים במיוחד. חטיפי אוסם שבמבצע, 6 יחידות רק ב-20 שקלים. טיטולים פרימיום, 3 אריזות רק ב-90 שקלים. מגבות גוף ג'קארד, 5 יחידות רק ב-100 שקלים. בואו עכשיו לקנות ולהנות. זול בשפע, חיסכון בכל מחיר.
גלובס ישווה את מחיריהם של סמארטפונים מובילים בחברות הסלולר למחיריהם ברשתות אחרות. הבדיקה מגלה כי ברוב המקרים מחסני חשמל היא הרשת הזולה ביותר.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מבצע סוף שנה בנאמן, עד 70% הנחה על כל מוצרי החנות. מחכים לכם בסניפים.
תנחום, אתה שומע? מה רובי? תקשיב תנחום, יש בעיה. יש ילדים שחוששים שהם לא יוכלו להשיג את חבורת התרי"ג בחנויות.
אז למה הם לא מצטרפים למנויים?
אתה צודק תנחום.
אתה זוכר איך מצטרפים?
ברור, 0722-79-6666.
תחזור שוב.
0722-79-6666.
וקבלו את חבורת התרי"ג בכל חודש עד הבית.
היי אתה. כן, כן, אתה, שמנהל סדר יום עמוס, שאין לך רגע פנוי לקפוץ לבנק. חשבת שאפשר גם אחרת?
בחשבון מזל וברכה של מזרח התפחות, המתאים לאנשים עסוקים כמוך, תהנה מבנקאי הזמין לך גם ביום וגם בלילה. ממגוון הטבות למצטרפים חדשים, ומצוות שיסייע לך להעביר את חשבון הבנק שלך מבנק אחר אלינו, בקלות. התקשר למזרח התפחות. כוכבית 8860.
עכשיו בשירבית כוכבית 2003. ביטוח רכב גם וגם. גם ביטוח מעולה וגם עד 30% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
הידעת? מי שהשקיע בנפט $1,640 הרוויח תוך פחות מחודש יותר $14,000. גם אתם רוצים לדעת על הנכסים החמים שיהפכו להזדמנות הבאה שלכם? חגו עכשיו לפריים ברוקר והיו שותפים להצלחה. פריים ברוקר, אמינות, ליווי וביטחון. חגו, כוכבית 3886. בסר 3 בני ברק. עקב עומס הפניות הרב, המוקד יהיה פתוח עד השעה 10 בערב. התקשרו עכשיו והיו שותפים להצלחה.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך לפגישת ייעוץ אישית ביום חמישי, י' ב' בטבת, 24 בדצמבר, בין השעות 10 בבוקר ל-8 בערב. לתאום פגישה אישית, התקשרו עכשיו, 1-750-32-32, 1-750-32-32. המרכז האקדמי לב, ואתה מסודר.
ביום רביעי ב-11 בלילה ישיב הרב שמעון בן טוב שליטה, נשיא מוסדות דור ודור, בנו וממשיך דרכו של צדיק המזוזות רבי משה בן טוב זצל, לשאלות המאזינים בנושא משפחה, בריאות, ילדים, פרנסה, שלמות הבית היהודי, מזוזות ועוד.
אנחנו דוגלים במה שמו אבי לימד אותנו, אנחנו כותבים את השם בתוך כדי כתיבה, אז אם יש ישועות אז אפשר בעזרת השם להסתייע.
עוצו עצה, יום רביעי, 11 בלילה, כאן בכל חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, חכו עד לגמר הנסיעה כדי לסמס או לקרוא מסרון.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב.